שיעור בכסף, ניהול, כלים, טיפים ואסטרטגיות עם קרין ודניאל מ-DNA משכנתאות.
אהלן, כיף שאתם איתנו בעוד פרק של שיעור בכסף. אני קרין ארמל, והיום נמצאת איתנו אורחת מיוחדת שתזכור איתנו את שוק הנדלן הישראלי. תהילה מורדוב, שמאית של בנק הפועלים. היי תהילה, איזה כיף שאת כאן.
נעים מאוד, אני שמחה על ההזמנה, תודה.
כיוון שיש לך תהילה ראיית מקרו, וראית לא רק את המערכת הבנקאית, אלא באמת גם את שוק הנדלן הישראלי בשנים האחרונות, הסוערות יש לומר, חשוב לי שננסה באמת לשאוב ממך ככל הניתן מניסיונך העשיר, כמה שיותר מידע וטיפים בהסתכלות על שוק הנדלן לדיור, אבל לפני הכל, דקה רקע, מאיפה את מגיעה ומהו תחום האחריות שלך?
בשנת 2002 בערך התחלתי, סיימתי תואר ראשון בבר אילן, והתחלתי ללמוד שמאות. תוך כדי לימודי השמאות הייתי גם בתרום התמחות, עבדתי בצפון במשרדים פרטיים, אחר כך עברתי לאזור המרכז.
את מהצפון במקור?
לא, אני בכפריונה, הכרתי חבר, עברתי לצפון. וחזרתי למרכז, ואני 13 שנים אחרונות בבנק בתחום המשכנתאות.
מכובד מאוד. ומה בעצם תפקידך בבנק? מה השמאי הבנק בעצם עושה?
השמאי הוא, התפקיד שלי הוא לתת מענה לסניפים בכל הארץ. שמאים בשטח נתקלים באיזושהי בעיה, אז הם מרימים טלפון, יועצים בסניפים מקבלים שמאות, לא מבינים איזשהו סעיף, מתקשרים, אני מנסה לפתור, עוזרת. לפעמים צריך להעביר את זה לייעוץ משפטי, להתייעץ עם האשראי.
אני אשתף אותך שלאורך השנים, הרבה פעמים היו כל מיני אירועים כאלה או אחרים עם איזשהם תיקים למיניהם, איזשהו סוגי עסקאות, ואז אני זוכרת שבנקאים היו אומרים לי, טוב, אני אתייעץ עם תהילה, השמאית של הבנק, ואני אז עוד לא הכרתי אותך. וככה השם שלך עלה ועלה ככל שחלפו השנים, והנה סוף סוף אנחנו כאן, אז כיף גדול בשבילי. ורק עוד שאלה אחת שמעניינת אותי בעניין הטייטל שלך בתור שמאית של הבנק, זה בעצם אומר שאת גם חשופה להמון סוגים של עסקאות, נכון?
אני אדגיש ואומר שזה רק בתחום הלוואות לדיור, משכנתא מגורים. יש תחום נוסף שהוא מופרד בבנק הפועלים, אז אני בתחום המשכנתאות והמגורים.
ואם מדובר בפרויקטים, נגיד, של רכישות מקבלן, אז בעצם את השמאית שעושה את השמאות עבור הבנק?
יש דוחות אפס, יש מחלקה ליווי פיננסי, יש פרויקטים שקבלנים שמולווים על ידי כל מיני גורמים פיננסיים, כן. שזה נקרא ליווי סגור עם שוברים, כן. שלקוח משלם את התשלומים באמצעות שוברים, מקבל ערבויות וכולי. אנחנו לרוב במקרים כאלה פותרים משמעות, כי יש ליווי סגור, ורק אם יש בעיות או שצריכים הערכת שווי נניח למחיר למשתכן וכאלה, אז אנחנו נותנים שם מענה.
בואי נבין קצת מה קרה בעצם בשוק הנדלן בשנים האחרונות, שנים של רכבת הרים, אפשר לומר.
כן, תראי, שוק הנדלן מתנהל לאורך השנים, אם תסתכלי, נניח מקום המדינה עד היום, אז המגמה הכללית היא עלייה, אבל תמיד זה עלייה, ירידה קטנה, עלייה גדולה יותר, שוב ירידה. כן. עוד עלייה גדולה ושוב ירידה קטנה. אז הירידות הן יחסית קטנות, והעליות הן גדולות יותר, מה גם שמדינת ישראל מאוד מיוחדת באופי שלה. א', היצע הקרקעות מוגבל. יש לנו את מינהל מקרקעי, רמי, רשות מקרקעי ישראל, פעם זה היה מינהל, הם יושבים על הברז מה שנקרא, ומחליטים לשחרר קרקעות, איך, איפה, באמצעות מכרזים, מחירי מינימום וכולי. יש גם בעלויות פרטיות, ויש כנסיות שמחקירות, ובגלל זה גם נורא חשוב לקחת שמאי לפני שקונים דירה. כי נניח לצורך העניין מתווך שבא ואומר לך מה השווי, הוא מסתכל על הבלוקים. הוא לא רואה את הרובד שמעבר, הוא לא יודע אם זה אישור זכויות, אם החכירה מאובנת, לא מאובנת, בהיתר, לא בהיתר, יש טעות בטאבו, אין טעות בטאבו. זה שרק שמאי בודק, לא מתווך ולא אף גורם אחר. וגם אם רואים עסקאות ברשות המיסים, אתה לא יודע, אין פירוט, יש מעלית, אין מעלית, יש חנייה, אין חנייה, מה המצב הפיזי של הדירה? השטח הרשום, לפעמים את רואה שטח רשום 50 מטר, דירת 4 חדרים או 5. דירה שעברה הרחבה, לא עברה הרחבה. זה דברים שרק שמאי יכול לדעת ולבדוק, ולא מתווך ולא אף אחד אחר. וכמובן שיש את סוגי הזכויות הקנייניות, שהן לא פשוטות, זה לא כמו באולי אירופה, או מקומות אחרים מסודרים, ששם את יודעת מה שאת קונה, ואת יכולה, כי זה אחיד. כן. פה אין אחידות. אפילו דירה אחת ליד השנייה לא דומה זו לזו. זה הייחודיות שבשוק הנדלן, במיוחד במגורים.
אם נחזור רגע למה שאמרת באמת על זה שלאורך הזמן המגמת של המחירים, מגמת עלייה, הדבר הזה בעצם נובע מחוסר בהיצע. הוא זה שבעצם תדלק לנו את עליית המחירים. אבל אז הגיעה שנת 2022 והריביות התחילו לעלות.
נכון, הריביות משפיעה די מהר על, על הנדלן, אבל לא רק היא. זאת אומרת, יש לך מתגרשים שצריכים בתים לילדים, כי כל בית אחד נהיה פיצול לשניים. אז יש אז עלייה ביקוש, בשיעור כן. הגירושים, יש עלייה לארץ. ככל שיש גלי אנטישמיות בעולם, רוצים לבוא לישראל. גם רוצים לקנות דירות כביטחון. וגם את העניין שעד כה היינו תלויים בעובדים פלסטינים, אז יש לך מחסור בכוח אדם. יש הרבה גורמים שמשפיעים על המחיר הסופי של הדירה שלנו. וכמובן שבישראל להוציא יותר בנייה זה ממש
בר מצווה. כן. ומה קרה בעצם למחירי הנדלן בשנת 2023? אפשר לומר שבאמת נרשמה ירידת מחירים?
עקב העלייה של הריבית באפריל 22, השוק נכנס לקיפאון. גם המשקיעים, גם ההחזר החודשי עלה. אנשים כבר לא כל כך מיהרו לקנות דירות, וחווינו סוג של ממש האטה. ראינו ירידה בעסקאות ועלייה במלאים של יד ראשונה וגם יד שנייה. כמובן שעקב הטבח שחווינו, טראומה, הכל כמובן שנעצר עוד יותר, וכמובן שהפריפריה או אזור העוטף, אזור הצפון עוד יותר חטף מכה קשה. היינו בסוג של, אפשר להגיד, קומה. אולי עכשיו רק קצת מתאוששים, אבל היו הרבה סיבות שעכשיו שוק הנדלן מושפע מהחרבות ברזל. זאת אומרת, יש לנו בעיה של כוח אדם, יש לזה השפעה וזה לוקח זמן. אז גם העיכובים הללו בבנייה, זה מתבטא גם בשווי הנכס. עכשיו, יש עלויות מימון של הקבלן שהוא צריך לשלם. הוא לקח הלוואה כדי לבנות את הפרויקט, הוא תקוע. את הריבית הוא צריך לשלם. זה מושט על הקונה. זאת אומרת, יש גורמים לכאן וגורמים לכאן. יש את הוועדות המקומיות שהם עובדים חצי קלאץ'. אז לא יצאו היתרי בנייה באותם כמויות, לא הונפקו. גם ועדות התכנון, אם תכננו קדימה, הכל נעצר. זה תקופה של מה אנחנו, מאוקטובר, עכשיו אנחנו במרץ, רק עכשיו אנחנו בהתאוששות. אז משהו שחצי שנה פגיעה, יש את הזירה הבינלאומית, אמרנו שהגלי האנטישמיות מביאים לכאן עולים חדשים, מביאים לפה אנשים שרוצים לקנות דירה לביטחון, שיהיה להם, אז זה גורם לעלייה בביקוש. יש את המתגרשים, שכל בית צריך פתאום שני בתים, אחד מתוך שניים מתגרש. יש בעיה גם של הממדים. אנשים כבר לא כל כך רוצים דירה בלי ממד. לפני כן זה היה יותר מהותי בחצי שנה שחלפה, ואז גם ראיתי את הירידה באזור תל אביב, שם, לדוגמה, בצפון הישן, אנשים לא רצו לגור בדירה בלי ממד, העדיפו ללכת לדרום תל אביב, לבתים חדשים עם ממד ולזכור שם. אז ראיתי ירידה בדצמבר, ינואר, באזור הצפון, בצפון הישן, ששם לא ראיתי ירידות שנים. כמובן שהעוטף, כל האזור הזה, הוא חטף לפחות 10%, 15% ירידה בגלל המלחמה. אין ביטחון אישי. מה שמשפיע על הערך נכס בעיקר, זה גם כמובן שהביטחון שלנו, אם אין לך ביטחון לגור שם, את לא תגור שם, וזה לא משנה גם אם זה יהיה מאוד זול. את לא תרצי לגור שם. יש את כמובן הריבית שהיא משפיעה די מהר על רמת המחירים, דיברנו על זה. ואנחנו רואים גם, ברגע שיש עלויות מימון גבוהות לקבלנים, אז אנחנו רואים גם מין קבוצות רכישה. זאת אומרת, יש עלייה בקבוצות הרכישה, כי רוצים סוג של מימון המונים, זה נקרא. והייתה עצירה בהתחלות הבנייה, שזה גם משפיע, כי שוק הנדלן מגיב לאט, זה כמו ספינה כבדה. ברגע שהריבית עולה, את רואה את זה באופן מיידי, אבל יש הרבה גורמים שעוד ההשפעה שלהם, את רואה אותה אחר כך. זאת אומרת, עצירת התחלות הבנייה, חוסר כוח אדם, כל הדברים האלה, זה כבד. שוק הנדלן הוא יותר כבד משאר התחומים.
אם אני אסכם את כל מה שאמרת עכשיו, אז זה גם נשמע שבגלל שיש קצת התאוששות, והריבית פעם אחת כבר ירדה, ומחסור בהתחלות בנייה, כמו שאת אומרת, זה נשמע כאילו אנחנו הולכים לקראת שנה, שאם יהיה קצת שקט וביטחון, כמו שאמרת, יכול שאנחנו נחווה פה עוד פעם עליית מחירים.
ברור, בטח שתהיה עלייה. תראי, הירידה היא זמנית. והעלייה אחר כך היא גדולה מאוד, זה כמו הקורונה שחשבנו שסוף העולם. אני צופה עלייה, בוודאי. כל הגורמים שפרסתי לפנייך, וכן, ישראל מדינה מיוחדת. זה לא מדינה רגילה, להוציא יותר בנייה זה המון זמן. הכל פה יותר איטי, וכמובן שיש לנו רגולציה כבדה, זה לא יהיה לך פה סאב פריים כמו בארצות הברית, שיש לך, נתנו לאנשים חסרי אמצעים או עם עבודות מזדמנות, לקנות 4 דירות ב-110% מימון. אז לא, פה זה לא.
כן, יש רגולציה. המערכת הבנקאית מאוד מקפידה.
כן, אבל לא רק הבנקאי, אני חושבת שגם החוץ בנקאים מוגבלים, בגלל זה גם צריך להיזהר, צריך להיות זהירים, וסך הכל הזהירות הזו היא מגנה עלינו.
אני אשמח תהילה שנצלול קצת לבסיס. כמעט כל מי שקונה דירה צריך לקחת משכנתה, ואחת המשימות החשובות ביותר שהבנק דורש, זה באמת לזמן שמאי. שמאי שמגיע פיזית לנכס, ובסופו של דבר הוא גם מעלה את הכל על הכתב, בדוח השמאות, וחשוב לי להבין למה המשימה הזאת כל כך חשובה, למה בכלל הבנק דורש את זה?
השמאי הוא העיניים של הבנק, ובלי השמאי בעצם, זה כמו לתת כסף על עיוור, או כמו לקנות חתול בסק. בן אדם שקונה דירה בלי שמאי, הוא סוג של קונה חתול בסק, ואז שמגיע שמאי המשכנתא, פתאום מגלים בעיות. טעות בבית המשותף, יכול להיות קומה שלמה ללא היתר בנייה, דירה בקומת קרקע שבנויה ללא היתר, או קומת עמודים שנסגרה ללא היתר. בן אדם קנה דירה בקומת קרקע, הוא חשב שהחצר צמודה לו בטאבו ושילם עליה יותר, בא השמאי, רואה איזה רכוש משותף. היה עכשיו הסכם פשרה שאנשים קנו דירה וחשבו שהחצר שלהם והשקיעו בה בריכה, מתקן כדורסל, מעברר, ואז ועד בית בא וטבע אותם. זה הגיע לבית משפט, והם הגיעו להסכם פשרה, והם לא יכולים, עכשיו הגינה משותפת, יש הסכם, אני יכולה להראות לך, אבל זה לא, יש הבדל בין מה ששלך בטאבו, או מוצמד אליך קניינית, לבין משהו משותף לכולם, שאתה פולש אליו, ואתה גם יכול לשלם על זה כנס. זאת אומרת, זה לא שלך.
כן, זאת אומרת שהשמאי, הוא לא רק מגיע פיזית לנכס ובודק את מצב הדירה.
ודאי שלא. זה משהו שרק השמאי יכול ויודע, ובשביל זה לימודי שמאות הם מאוד קשים, וזה ההכשרה של השמאי. לדעת גם את המצב הרישוי וגם את המצב הקנייני, והשווי זה בסוף. בסוף זה השווי. יש הרבה דברים שבודקים לפני שהם מובילים אותך לשווי.
מה למשל?
תראי, בישראל ימין לא יודעת את שמאל. יש את רשות הרישוי, שזה העירייה, ויש את הטאבו, או מנהל מקרקעי ישראל, או חברות משכנות כמו עמידר, עמיגור וכו'. פעם לא היה סינכרון בין הטאבו לעירייה. היום כדי לרשום בית משותף, את צריכה לעבור את העירייה, את הרישוי, את ההנדסה. פעם זה לא היה ככה, והיום אנחנו מגלים הרבה פעמים שבבית המשותף את רואה שהחדר הזה בהיתר שייך לדירה הסמוכה, ולהפך, קניינית, שהחדר לא שלך קניינית, וכבר הייתה פסיקה של בית משפט שאמר להחזיר את החדר לשכן, כי קניינית זה לא שלך.
כן.
אז את זה רק שמה יכול לדעת ולבדוק, והוא מוסמך גם לקרוא את הסריטים. לא עורך דין יודע לקרוא את הסריטים, לא מתווך, לא יועץ, אף לא אחד. שמה יודע לסנחרן בין המצב המשפטי למצב הרישוי, זו ההכשרה שלו. וכל מי שמתיימר לעשות אחרת, פשוט חוטא. השמאי גם הוא בודק את הדירה מבחינת נוף, כיווני אוויר. יש דירות חדשות עם כיוון אוויר אחד. יש חנייה במכפיל, חנייה בלי מכפיל, קרבה לרכבת. יש רחוב צדדי, רחוב פנימי, רחוב סואן. יש כל מיני, יש מצוקת חנייה, אין מצוקת חנייה. שווי החנייה תלוי במיקום שלה. בכלל, המיקום זה הדבר הבייס, העיקרי.
כן. זה ממש תעודת זהות מלאה של הנכס.
נכון. אז בואו, תהיו חכמים, שמעות לפני, ואז לא יהיו הפתעות, ולא ייצאו שפנים מהכובע.
בדיוק, האמת היא שאני שתף אותך בעניין הזה, שאני תמיד משקפת ומציפה מראש את נושא השמאות לכל מי שאני מלווה. הרבה פעמים אני מגלה שאנשים לא רק שלא מודעים לזה שזה משימה שהבנק ייתן להם בהמשך הדרך כחלק מתהליך המשכנתא, הם גם לא מבינים בכלל את המשמעות של שמאות מוקדמת. אז זו גם הזדמנות עבורי להסביר כאן ששמאות מוקדמת משמעותה שמאות לפני חוזה. אני מדגישה שוב, לפני שנחתם חוזה הרכישה. וכל העניין, בדיוק כפי שציינת, לוודא ולדעת הכל מראש, לפני שמתחייבים לחוזה משפטי. שלא יהיו הפתעות בהמשך הדרך. למרות שאני חייבת לשתף אותך תהילה שכשמדובר באחוז מימון נמוך, לא מעט פעמים אנשים מוותרים על זה.
אותו אדם שלא עשה שמאות רום רכישה, ולקח, לא יודעת, אם אתה לא תלוי במיקור חוץ, ואתה יכול לממן את העסקה בעצמך, אז מצידי תקנה, אתה יכול לקנות גם בית שלם בלי יותר בנייה. אבל כשאתה תלוי ב... דרך אגב, יש אנשים שלא צריכים מימון. הם סתם לוקחים 100,000 שקל מהבנק רק בשביל שהשמאי יבדוק להם את הנכס. ובמרכאות יכשיר אותם. זה מישהו שאמר לי לפני כמה ימים. אני לא חושבת שזה צריך להיות ככה, כן? אבל קנית דירה ב-40% מימון, פתאום מצריכה עוד כסף, ואז מגיע שמאי של הבנק, או שמאי שאת רוצה מהגורם הפיננסי, והוא מגלה כל מיני בעיות, אז פתאום את לא יכולה לקחת את הכסף שחשבת שאת רצית, או למנף להשקעה, או לעזור לילדים. אי אפשר לדעת מה יקרה בעתיד, או כשתרצי למכור את הנכס, אז פתאום תגלי בעיות, ואז זה כבר לא המחיר שחשבת שתקבלי, ובנית את העסקה שלך על ה-X כסף שתקבלי בתמורה, וכשאת באה לקנות נכס אחר, אז התמורה שלך היא כבר לא אותה תמורה. אז אני לא חושבת שיש פה מקום בכלל, אני חושבת שזה 100% צריך להיות. וגם לפעמים ב-30% מימון, פתאום מגלים טעות בתסריט הבית המשותף. מגלים כל מיני דברים, שאז אולי זה גורם לעיכוב. כי יש, אומרים, תתקנו, מבנה מסוכן, לא רוצים. אצלי זה לא שאלה. יש לי חברה עורכת דין, היא העבירה לי תסריטים, אמרת, את אמיתית? את אמיתית? מה את עורכת דין יודעת לקרוא תסריטים? את לא יודעת לקרוא תסריטים. איך את לוקחת אחריות על עצמך לקרוא תסריט? אין לך מושג. הרי זה יכול להיות הפוך. יכול להיות עיכוב, יכול להיות בעיה, יכול להיות תביעה משפטית על הבנק אומר תתקן, ואין בעיה, נשאבד, אבל תתקן קודם. יכולות להיות בעיות. למה לקחת את ה... הרי, מה השכר טרחה של שמאי? 3,000 שקל, 4,000, לא משנה מה, 2,500 צפונה. מה זה ביחס לשווי הנכס? בן אדם קונה אוטו ב-100,000 שקל, לוקח לבדיקה ב-700,000 שקל, 100,000 שקל, אוטו. בית, מיליון, 2 מיליון, 3 מיליון, 4 מיליון, לא תבדוק. למה?
חמשמעית.
ומי שלא עושה שמאות רום רכישה, זה פשוט... עוול.
ולסיום, תהילה, אם אפשר טיפ אחרון למאזינים שלנו, לכל מי שעומד לרכוש או למכור דירה?
אז לקנות כמובן, לעשות שמאות רום רכישה, לא לוותר על זה, זה לא משנה אם זה עולה 2,000, 3,000, 4,000 שקל, כמה שזה יעלה, זה שווה כל שקל. כמובן, משמאי מקצועי, מוסמך, שלפעמים מגיעים לבנק, מבקשים את הרשימת שמאים, ו... הבנק מעביר את רשימת שמאים, ואז את יודעת שגם השווי שהשמאי קבע, זה שיש שווי שמקובל על הבנק בשיעור המימון, בצורך לקיחת המשכנתה. יש, לכל בנק יש את רשימת השמאים שלו, וכמובן שהשמאים של בנק הפועלים הם מבחינתי שמאים שעברו סינון ובדיקות, והם מאוד מקצועיים. זה אחד. שתיים, לגבי בן אדם שרוצה למכור דירה. אז אם קיבלתם דירה בירושה ומזמינים רוכשים פוטנציאלים לדירה, אז לסדר אותה, אולי לפנות, אולי לנקות, אולי לעשות איזשהו שיפוץ קוסמטי, קצת פרקט, קצת פול, את יודעת, לפעמים השקעה של 50,000, 70,000 שיפוץ, זה יכול להקפיץ את המחיר.
מעולה, תודה רבה לך על הטיפים, ובכלל תודה רבה שהגעת לכאן, באמת זה לא מובן מאליו.
תודה גם לך על ההזדמנות.
בשמחה, ולכם, לכל המאזינות ומאזינים, כיף שהייתם איתנו בעוד פרק בפודקאסט. אנחנו יותר מנשמח אם תשתפו אותו כדי שגם אחרים יוכלו להיערך נכון לקראת העסקה הבאה שלהם. נשתמע בפרק הבא.